ברוכים הבאים לטוב האפשרי, פרק 39, והפעם נעסוק בהצעה מקורית לפתרון המשבר החוקתי בישראל. איתנו כאן היום עמיעד כהן, מנכ"ל המרכז לחירות ישראלית, ודוקטור סגי ברמק, העורך הראשי של כתב עת השילוח, ששניהם כתבו יחד את המאמר בית עליון לישראל, שפורסם בגיליון האחרון של השילוח, גיליון 41. הגיליון כבר אמור היה להגיע למנויים שלנו עד הבית, ומי שעוד לא מנוי, עכשיו זה הזמן, ובייחוד שממש בזמן שאנחנו מקליטים את הפרק, האתר החדש שלנו כבר עולה לאוויר, מה שאומר איזשהו שינוי משמעותי יחסית במה שהמנויים שלנו מקבלים. אז סגי, אתה רוצה קצת...
זהו, שינוי משמעותי בחוויה, בחוויית המשתמש.
כן.
כל התכנים שלנו פתוחים, ויותר מנשמח באמת אם תצטרפו לקהילה שלנו, להיות מנוי לשילוח, זה לא סתם כתב עת, כן? זה להיות חלק ממשהו רציני שמשנה את החברה הישראלית. יש לנו את התוכן האיכותי ביותר, אנחנו הכי טובים בתחום שלנו, והמחיר הוא מצחיק לגמרי.
אוקיי, וגם האתר החדש, בעצם המאמרים החדשים...
יש גישה על המנויים באתר החדש, אז עוד אינסנטיב.
לגמרי. טוב, אז אנחנו נתחיל ישר לצלול למאמר. הוא עוסק בפתרון של, כמו שאמרנו, של המשבר החוקתי של כמה שנים האחרונות, אבל אני כן אשמח לשמוע איזשהו, בסוף יש איזושהי עייפות, ככה אני מרגישה, אולי אני טועה, אבל איזושהי עייפות מכל השיחות על הרפורמה המשפטית, תחושה שכל העניין הזה פשוט תקוע כרגע, ולא, צריך לחלוף איזשהו משהו, לקרות משהו, לחלוף איזשהו פרק זמן מסוים, כדי שיהיה אפשר בכלל... שוב לדבר על העניין הזה, אז אני רוצה לשאול אותך מיד, מה בעצם שונה עקרונית בהצעה שלכם?
טוב, ההצעה קודם כל קצת מה אנחנו מציעים ולמה זה שונה. יש מדינת ישראל עכשיו נמצאת בנקודה היסטורית. הפעם הראשונה, אפשר להגיד בערך כמעט 3,000 שנה, שהעם היהודי נמצא בלי אקדח לרקה. איראן נחלשה באופן משמעותי, חיזבאללה חלש באופן משמעותי, סוריה כבר לא על הגדרות, המצרים מתחזקים טיפה, אבל ייקח זמן עד שאלה ישפיעו עלינו. חמאס בעזה, גם אם לא נכריע אותו לצערי הרב, הוא יהיה שחוק ומוטש לעשורים הקרובים, וישראל נמצאת בהזדמנות אדירה לצמיחה. אבל מהצד השני, תקופה כזאת היא גם מאפשרת שיח פנימי של הצפה של כל החיכוכים הפנימיים. אז אם רגע לפני המלחמה, היינו בוויכוח פנימי מתוך תחושה של ביטחון לא אמיתי, ביטחון דמיוני שהרגשנו, והמלחמה פרצה, ועכשיו יש לנו באמת ביטחון, ויש הזדמנות באמת לעסוק בסוגיות חשובות. אז הנושא הזה הולך לעלות, הנושא של האמון, באיך מקבלים החלטות במרחב הציבורי. בסוף מדינה מנהלת את המרחב הציבורי, אז אני אינדיבידואל בבית אעשה מה שאני רוצה, אבל המרחב הציבורי צריך להגיע להסכמה. והאנושות ניסתה המון 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 דרכים להגיע, לייצר איזה מנגנון של הסכמה של ניהול של המרחב הציבורי. ונכשלנו בהרבה מאוד, כאנושות, נכשלנו בהרבה מאוד דרכים, ניסינו מלוכה, ניסינו כל מיני דרכים, כל מיני דיקטטורות למיניהם, שלטון פאודלי, אימפריות גדולות מאוד, אבל בשורה התחתונה, המודל העקרוני, שיש, כמה שיש יותר קשר בין הנמשלים, לבין המושל, כשיש קשר ישיר ביניהם, אז זה כמובן עיקרון עדיף.
דמוקרטיה.
לא בהכרח דמוקרטיה, כי גם דמוקרטיה, באיראן, לצורך העניין, מצביעים למי המלך, אבל אם יש מגבלה על מי יכול לרוץ, אם הוא לא רואה את הנשלט בצורה ישירה, אז ההחלטות שלו לא רואות אותו. ולכן שלטון מקומי, האמת, הוא העדיפות. ואוסף של שלטונות מקומיים שמייצגים קהילות שיש להם סמכות ואחריות על החיים שלהם, שמיוצגים באיזשהו ממשל מרכזי שהוא מנהל כמה שיותר את המרחב הציבורי ברמת המקרו. ברמת המיקרו אנחנו רוצים אנשים שמנהלים את החיים שלהם לבד. אז אם אנחנו נדמיין שנייה מה אנחנו רוצים, אז אנחנו לא באמת רוצים בית נבחרים. אנחנו רוצים מלך או מנהיג שיקבל החלטות, אבל שלא יהיה מלך דיקטטור, אלא שיראה אותי ושידאג באמת בצורה טובה. אז אנחנו רוצים מישהו שיש לו יכולות משילות טובות, שיכול לקבל החלטות ואנחנו סומכים עליו, אבל שהציבור גם יסמוך עליו, והציבור יכול או לזרוק אותו מהר, או להשפיע על, על, על איך הוא יפעל. אז איך עושים את זה? אז דמוקרטיה, זאת אומרת שהאזרחים מצביעים, זה כמובן השיטה מה שנקרא דמוקרטיה ייצוגית, זה מה שאנחנו רוצים. אבל אז ההחלטה העקרונית שהולכים לרוב, כן, איך מקבלים החלטה? אז רוב האנשים הולכים לקבל. עכשיו, כשאתה מנחס למושג רוב, זה מורכב, כן? יש את השאלה הידועה על מה קורה כששלושה זאבים וכבש עושים הצבעה, מה אוכלים לארוחת ערב. רוב הוא לא בהכרח דבר טוב, הוא פשוט הכי פחות גרוע שמצלחנו. אבל, אז רוב גם מהקבוצה ששואלים את הרוב, רוב הגברים, רוב האזרחים, רוב הכלבים, כאילו יש שאלה של מי האנשים שמצביעים. אז הגענו למסקנה שעדיף שלטון מקומי, שרוב האנשים שזה רלוונטי לחיים, הם החליטו זה עדיף. ויש סטיות ברוב. יש רוב שנמצא בתל אביב, משפיע על המיעוט שנמצא בבית שמש, בבית שען, סליחה, שיושב בקצה השני, וזה משפיע עליו בהחלטות, ותפיסת המציאות שלהם שונה, החלטות שלהם שונות. הפתרון שמצאו ברוב העולם, זה שייצרו שני מנגנונים של קבלה של רוב. יש רוב שמייצג מצד אחד את הכמות האזרחים, כן, הדוגמה הכי טובה בארצות הברית, זה קל להסביר את זה, אבל זה נכון בהרבה מאוד מדינות, שיש לך מנגנון שנקרא הבית התחתון שמייצג את רוב האזרחים, שכל נציג הוא מייצג מספר של אזרחים, ויש לך בית עליון שמציג אינטרס אחר, שזה מדינות, ששם המדינה היא לא לפי כמות האזרחים, אלא כל מדינה. אז יש, הדוגמה האמריקאית היא טובה, היא פשוט נוחה מאוד להסבר, שכל מדינה יש לה שני נציגים. אם יש 800 אלף כמו במונטנה, או שיש 40 מיליון כמו בקליפורניה, יש כל אחד לשני נציגים. ואז מערכת התמריצים, המילה רוב, מיוצגת בשני דרכים. מיוצגת בדרך אחד על ידי רוב האזרחים, ומיוצגת בדרך אחרת על ידי רוב האזורים של המדינה שמייצרים תפיסת מציאות אחרת. אנחנו את העיקרון הזה של שני רובים מנסים להביא משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא שאנחנו רוצים להגביל באמת את היכולת של רוב להיות רודני באיזשהו מקום. הדבר השני זה לייצג מערכות תמריצים מורכבות ושונות. הרי מה החשש שלנו באמת מרוב? מדמוקרטיה, שאחד, אנחנו רוצים חירות. אנחנו רוצים כמה שפחות חקיקה שקופה עלינו. אני אשאל אותך שאלה, מי המיעוט הנרדף ביותר במדינה?
במדינה כאן?
כן, בכל מדינה בעולם המערבי, אבל במדינה שלנו. מי המיעוט הכי נרדף, שהכי נפגעים הזכויות שלו כמה שאפשר?
שאלה.
סגי, אתה בטוח יודע?
בטוח יודע.
בטוח יודע.
העשירים.
העשירים. 20% מהאוכלוסייה משלמים 80% מהמיסים במדינה. עכשיו, זה דמוקרטיה, זה רוב. אני בכוונה יוצא מהתפיסה שלנו דמיון של הרוב, של החרדים, החילונים, זה לא מעניין אותי. באמת, 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 האוכלוסייה שנפגעות לה הזכויות בצורה המקסימלית, זה העשירים. עכשיו, זה השלושה זאבים וכבש שמחליטים מה אוכלים לארוחת צהריים. עכשיו, האם אני קורא לעניים זאבים, נורא משעשע, בסוף צריך לנתח איך רוב פוגע בזכויות של המיעוט. אני רוצה להימנע מדברים כאלה. גם בסוגיה הכלכלית, אבל גם בעוד מאוד מלא דוגמאות אחרות שאפשר להביא. ולכן אתה רוצה לייצר אמון מקסימלי במערכת, שאתה לוקח שני רובים שמסתכלים על שני זוויות אחרות על האתגרים שיש לנו במרחב הציבורי. אז מצד אחד אני מגביל את היכולת של הרוב להחליט הרוב האחד, ומייצר שהוא צריך להגיע להסכמה עם עוד סוג של רוב, כדי לייצר יותר אמון באנשים שמנהלים את המרחב הציבורי.
אוקיי. Okay. אם אני מבינה נכון, בעצם אם המחלוקת ככה סביב הרפורמה המשפטית הייתה באיזשהו רובד במישור אחד, אתם אומרים, בוא נייצר שני מישורים פשוט. בוא נפסיק להיאבק בתוך המישור הזה, נייצר עוד איזה משהו יותר תלת-ממדי כזה, שקצת ירקח את, את המתיחות, אבל בוא נדבר על זה רגע, שככה מי שטרם סיים לקרוא את המאמר יבין כן, על מה אנחנו מדברים. אז סגי, מה זה אומר בית עליון לישראל? זה ההצעה שלכם? אני מניחה שהיא עוד פתוחה לכל מיני דיוקים וחידודים, אז...
כן, כלומר, אני חושב שהמאמר הזה יוצא ממקום שמבין שזה לא מספיק להמשיך ולהתווכח על איך בדיוק תראה הוועדה לבחירת שופטים, או מה צריכים להיות בדיוק הסמכויות והכוח בידיים של היועצת המשפטית, אלא סוג של לבצע רפלקציה שנייה על שיטת המשטר הישראלית. שהיא לא כזאת היא רעה, כלומר אנחנו לא באים וטוענים מה שיש פה עכשיו הוא פשוט לא טוב ולא עובד וסוג של מחורבן וצריך לזרוק הכל לפח. לא, אנחנו כן אבל באים להצביע על זה שאפשר לשכלל ולהעמיק את האלמנטים הדמוקרטיים והחיותיים בשיטת המשטר שלנו. כלומר, אז אם אנחנו רוצים לקיים שיח שהוא פרודוקטיבי והוא מעשי והמטרה שלו הוא באמת להצעיד את המדינה קדימה לדרך טובה יותר, אנחנו רוצים לקחת קודם כל את באמת הטיעונים החזקים ביותר שמעלים בצד השמאלי של המפה, כן? טיעונים שבאים ואומרים, תקשיבו, לרכז הרבה מאוד כוח בידי ממשלה, יכול להיות משהו מאוד מאוד מסוכן, מצד אחד. מצד שני, אנחנו רוצים לקחת ברצינות את הטענות שעולות מצד ימין, כן? לפיהן יש גירעון דמוקרטי מאוד מאוד עז וגדול ברשות השופטת.
אוקיי, אז מה הצעתכם?
יפה, אז אנחנו מציעים באמת להקים בית מחוקקים נוסף, בית מחוקקים עליון, שהמטרה שלו, אנחנו מונים למעשה שש פונקציות מרכזיות שהבית הזה יעשה. קודם כל, הוא ישכלל את הליך החקיקה. כלומר, יש לנו עוד נבחרי ציבור שיוכלו להביע את דעתם בנוגע לחוקים השונים שהכנסת תוכל ליזום. בהצעה שלנו רק הבית התחתון יוכל ליזום את החוקים ולא הבית העליון. אנחנו רוצים שהבית העליון שלנו יאפשר למעשה לבצע מינוי של בכירים בשירות המדינה. כלומר, היינו שמחים אם ממשלות היו נדרשות לאשר בפני הסנאט את האנשים שהם רוצים
להחליף את ועדות האיתור של היום?
בדיוק, בדיוק. כלומר, לפי השיטה שלנו, לא יהיה צורך יותר באותן ועדות איתור, ולמעשה, בנציבות שירות המדינה, בכל מה שנוגע למינויים בכירים. שוב, זו איזושהי פשרה מאוד מאוד טובה בעיניי, כן? בין מי שמצד אחד מאוד מתעקשים על שירות ציבורי, מקצועי, א-פוליטי, שצריך לשמש כשומר הסף בעצם של נבחרי הציבור, מצד אחד, לבין סוג של בואו פשוט נביא לממשלה למנות את מי שהיא רוצה בלי שום בקרה. אישור אמנות בינלאומיות, כי אנחנו, בסדר, אמנות שבאות להעביר כוח לגופים בינלאומיים.
לאורך זמן, לאורך
כן,
שנים.
בדיוק, אוקיי. חייבות לקבל את האישור. מינוי שופטים, ההצעה שלנו למעשה באה ואומרת, מספיק עם השטויות של כל מיני ועדות שמתכנסות בחדר ועד שיוצא עשן לבן, ממשלה יכולה להציע שופטים, הסנאט יצטרך לאשר אותם, הבית העליון, כשמה שחשוב מאוד מאוד להבין שלפי ההצעה שלנו, הממשלה למעשה לא יכולה לשלוט באותו בית עליון.
כן, טוב, זה אנחנו נגיע תכף לשאלה איך הם אמונים ומי האנשים האלה וכמה הם, אז אנחנו שנייה נשים כוכבית, כי זה מאוד משמעותי לשאלה.
אמרנו שופטים, אמרנו שירות ציבורי, אמרנו עדכון ושכלול הליך חקיקה, אמרנו אמנות בינלאומיות, מה עוד שכחתי?
בקרה.
פסיקות חוקתיות.
בקרה, פסיקות חוקתיות. יש פסיקות של בתי משפט שיש להם השלכות חוקתיות. אי אפשר להשפיע על המבנה החוקתי של ישראל בבית משפט. זה חייב להיות דמוקרטי. ופה צריך לתת דגש למה אנחנו הולכים למקום הזה. בסוף אנחנו נמצאים בתוך הקשר, אז נכון, דיברתי קודם בצורה מופשטת, בוא נראה את שנייה לקונקרטי. במדינת ישראל כולם מבינים שהכנסת כפרלמנט יחיד הוא לא טוב, אז המגבלה שנוצרה כתוצאה מזה זה שהפקידות התחזקה מאוד, וגם בית המשפט העליון התחזק מאוד. הבעיה של הפקידות ושל בית המשפט העליון שהם לא נובעים מכוחו של הציבור. ובסופו של דבר, הנמשל, כן, הדמוקרטיה הייצוגית, זאת אומרת שהכוח, הסמכות שיש לנבחרי הציבור, נובע מהציבור עצמו. ולכן צריך עוד פעם את הקשר הדמוקרטי ביניהם, מה שאין לבית המשפט העליון ואין לפקידות. אנחנו רוצים את הבלם על הכוח של נבחרי הציבור, של מי שיש לו את הכוח הריבוני, שיהיה על ידי נבחרי ציבור. ולכן הבית העליון הוא יהיה נבחרי ציבור. יש כל מיני רפורמות חוקתיות, פסק דין המזרחי וכל מיני הרבה כאלה שהם בכלל לא פסקי דין חוקתיים בכלל, אלא הם פסקי דין שעוסקים בסוגיות אחרות, בבית הדין להררים, זה לא בגצים אפילו, כן? ובהערות אגב ואוביטרים שם בתוך הפסק דין, יוצאים כל מיני השלכות חוקתיות, שמכיוון שבשיטה שלנו היום לבית המשפט העליון, כל משפט שהוא כותב, יש איזה חובה להזין הדבר הזה, אז הדבר הזה לא מקובל, כי בית המשפט העליון הוא כמובן לא דמוקרטי, לכן תפקיד נוסף של בית הנבחרים העליון יהיה, אם יש לבית המשפט העליון טענה לגבי השיטה החוקתית, זה חייב לעבור אישור של בית הנבחרים העליון.
הסעיף השישי זה באמת כל נושא בעיות החקירה. אז אם נחשוב אפילו עכשיו, נכון? לאור המחדל של השבעה באוקטובר, האם הוועדה צריכה להיות פוליטית, האם הוועדה צריכה להיות מקצועית, האם שופט צריך לעמוד בראשה? אנחנו באים ואומרים, יש בית עליון, הבית העליון הזה יוכל למנות ועדות חקירה, להיות חתום עליהם, ויהיה להם את הסמכות המלאה באמת להגיע גם לחקירה האמת, וגם להצעות מדיניות שהן אופרטיביות.
פה חשוב לי שנייה להוסיף נקודה. האתגר הגדול בדמוקרטיה הישראלית הוא מכיוון שבשיטה הפרלמנטרית יש איזשהו חיבור מאוד משמעותי בין הפרלמנט לבין הממשלה. זאת אומרת, הערבוב הזה שבין בית הנבחרים לבין הממשלה, הוא מייצר תמריצים, למשל, שהכנסת לא מייצרת עכשיו ועדת חקירה, כי בסוף אפשר, הכנסת יכולה לעשות את זה, אבל היא לא עושה את זה כי היא מחוברת יותר מדי בממשלה. בית נבחרים שני אחר, שהוא לא מחובר באופן ישיר למנגנון המפלגתי-פוליטי של הכנסת, יכול בהחלט להביא דברים כאלה, זה מגביר את אמון הציבור במערכת הפוליטית שלנו.
אוקיי, אז איך באמת הם ימונו, איך באמת הם לא יהיו קשורים למנגנון הקיים?
יפה, אז למעשה...
כמה חברים זה?
יפה, אז לפי ההצעה שלנו, וחשוב להדגיש שכל מה שאני אומר עכשיו, זה פתוח לדיון. כלומר, בסוף אנחנו העלינו הצעה, ואנחנו יותר מנשמח לקבל פידבקים והצעות לשכלול ולחיזוק, אבל במחשבה שלנו, הבית העליון צריך למנות 71 חברים, כאשר ה-71 למעשה מתחלקים לשלוש קבוצות.
רגע, אבל למה 71? אני ככה הסברתם במה, היה לכם כן איזשהו...
מיד הגעת הרעיון, אני אביא לו את ה...
אז לא, 71, המספר הטיפולוגי של 120 אנשי הכנסת הגדולה, המספר של כאילו הנהגה ישראלית בסוף תקופת בית שני, 71 זה הסנהדרין, זה בית הדין העליון בעצם, של העם היהודי, יש בית דין של 3, בית דין של 23, ובית דין של 71, זה מספר יהודי מוכר, ועכשיו אנחנו נשלים את ה... זה כמספר טיפולוגי, גם במובן של מספיק מגוון, מספיק גדול, בשביל לייצר מגוון, ומספיק קטן, בשביל שלא יהיה יותר נבחרי ציבור מאזרחים במדינה.
אני ממש מציע לחשוב על זה כאל משהו שנמצא בתווך שבין מועצה קטנה של אריסטוקרטים, לצורך העניין בית המשפט העליון, 15 איש, באמת פורום מאוד מאוד קטן, לבין פורום מאוד 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 גדול, 120 חברי כנסת, שזו המליאה, שאתה, בפורום כזה אתה בעצם לא יכול לבצע שום דליברציה אמיתית, כן? אז בפורום של 71, מצד אחד הוא מספיק גמיש לבצע חלוקת עבודה, אז אנחנו מביאים את הדוגמה שמספיק ששבעה מחוקקים בבית העליון ירצו להקים ועדה, אתה יכול במינימום להקים 10 ועדות, כן, אם לא יותר. ומצד שני, הפורום עצמו כפורום יכול להתנהל ולקיים גם דיונים.
וזה גם נהוג שהבית העליון הוא קצת יותר קטן מבית המחוקקים
הרחב. כן, בדרך
כלל. אוקיי. אז איך ממנים את זה?
אנחנו מדברים על שלוש קבוצות, בסדר? הקבוצה הראשונה תייצג את המחוזות השונים. אנחנו מדברים למעשה על 36 נבחרי ציבור. שישה שמגיעים מכל מחוז.
שזה מעניין, כלומר, זה הדיון הזה, האם ראוי שיהיה פה בחירות מחוזיות או ארציות, זה ממש ככה משהו
כן.
שהרבה
שוב,
שנים
אז
מדובר,
שלנו,
ואתם אומרים כן, שזה יהיה אזורי.
כן, אבל אנחנו לא עושים שכל הבית העליון יהיה מחוזי, כלומר, רק 36 נבחרי ציבור מבין אותם 71, באמת ייתנו איזשהו קול למחוזות השונים, ואנחנו מכירים בכך ש... נכון שישראל היא מדינה קטנה, וכולנו ישראלים במובן הכלל הארצי של המושג, אבל כן יש שינויים מאוד מאוד גדולים, תרבותיים, של השקפת עולם, של צרכים, באמת בין האזורים השונים. הצרכים בנגב של יישובים בגבול מצרים, הם לא כמו הצרכים של האזרחים במאה שערים בירושלים, לצורך העניין, כדי להמחיש את זה.
עכשיו, גם יש חלוקה אזורית של משרד הפנים. אנחנו לא ממציאים חלוקה אזורית חדשה. אנחנו משתמשים... בחלוקה של משרד הפנים, כשכרגע מחוז יוש יהיה מתחת מחוז ירושלים, זאת אומרת, הוא לא מחוז נפרד. יחסי האוכלוסייה, פשוט יש מעט מדי אוכלוסייה בשביל באמת לייצג, שהממוצע הוא בין 1.5 ל-2.5 מיליון אזרחים לכל מחוז. כלות פעם, אתה מבטל את הסוגיה של רוב האנשים, אתה מייצג בעצם מרחב גיאוגרפי שמייצג מערכת תמריצים שונה. עוד פעם, זה לא כל הסנאט שמייצג את התמריץ הזה, אלא רק חלק, הבית העליון.
בדיוק, זה
כלומר, יהיו שם נציגים, אבל שכן יקבלו מעט יותר קולות, מאולי נציגים במחוז אחר, שלא יבחרו. יש פה איזשהו משחק.
אבל גם לכאורה, העיוות הזה הוא הרבה יותר מתון לעומת מה שקורה במדינות אחרות. אז אני רק כבר הביא את הדוגמה, כן, שקליפורניה של 40 מיליון, מול מונטנה עם 800 אלף, אז שם זה באמת, השונות היא רדיקלית, כן, בכל מה שנוגע ליחס נבחרי הציבור לעומת האוכלוסייה. אצלנו קודם כל ההבדלים הם הרבה יותר צנועים, והם גם מאוד מאוד דינמיים, ואנחנו גם אומרים שאחת לעשר שנים נכון לחשוב על... האם צריך לבצע שינוי מסוים בחלוקת המחוזות? לא יודע, יש מחוז שמתאחד, מחוז שיוצא, לא יודע.
אבל למה מלכתחילה זה בעצם טוב הדבר הזה של המחוזות? כלומר, יש צרכים אחרים, אבל...
כן, אז זה חוזר מה שהמיד אמר בהתחלה. כלומר, תראו, כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה, אנחנו מדברים על הדמוס, על הציבור, על העם. אבל הציבור יכול לבטא את הדעה שלו בהרבה מאוד קונפיגורציות. אז הוא יכול לבטא את הדעות שלו ואת הצרכים שלו ברשימה כלל ארצית, נכון? כמו שקורה היום. היום אני מבטא את העדפות שלי על ידי כך שאני בוחר בסיעה מסוימת, שהיא סיעה כלל ארצית. אבל אני יכול לבטא את העדפות שלי גם ברמה המקומית שלי. כלומר, השאלה איך אנחנו מאסדרים את הביטוי של הרוב, היא שאלה פתוחה, שנתונה להרבה מאוד אופציות שונות.
אבל למה נכון לקול של מישהו בנגב, למשל, יהיה יותר משקל מאשר לקול של מישהו במחוז מרכז?
כי אני רוצה לתת תשומת לב לצרכים המיוחדים שיש בנגב, שעלולים להיבלע, כן, בשיטת הבחירות הקיימת. אז שוב, אין שיטות בחירה שהיא מושלמת. אנחנו תמיד ניצבים בפני טרייד-אופים מסוימים, כן? אז השאלה היא, האם אני רוצה להביא מוצא פה מסוים לקולות מקומיים, או לבטל אותם בצורה מוחלטת. שוב, לפעמים זה יכול להיות מאוד מאוד טוב, לפעמים זה יכול להיות רע ומזיק. אגב, גם בשיטה שלנו לצורך העניין, שהיא שיטה פרופורציונית, נכון? כלומר, יש אחוז חסימה מסוים, mm-hmm. ואז פשוט אנחנו מחלקים את הקולות. גם בשיטה הזאת יש לא מעט בעיות, כי למעשה, מפלגות שמאוד מאוד צנועות בגודל שלהם, שמצליחות להיות לשון מאזניים, שוב, על פניו, כללי הדמוקרטיה פה מתקיימים, הם מבקשים למקסם את הרצונות של האזרחים שלהם. אבל לא תמיד יש הלימה בין מה שהמצביעים הספציפיים שלהם רוצים לבין משהו האינטרס הכללי יותר.
כן.
אז סוג של פשרה כזאת.
גם יכול להיות שזה קצת לוקח למקום של... כלומר, חשוב לנו שיהיה קצת פיזור אוכלוסין. חשוב לנו שיהיה מחוז נגב שאנשים בו יקבלו את הצרכים שלהם. לאו דווקא... לא כתלות בכמות שלהם ובכוח
אני לא חושב שהמשפט הנכון הוא יקבלו את הצרכים שלהם, אלא שהפרספקטיבה הגיאוגרפית תקבל יותר משמעות מאשר יש לה כרגע. אנחנו מדברים על תהליך קבלת החלטות של המשקל של כל נתון או כל תמריץ או כל ארגון, הוא לא בהכרח מבטא את הכוח שיש לו. שהוא נדרש אליו. ולכן, כשאתה מייצר איזשהו תהליך קבלת החלטות, אתה מנסה לייצר אפשרות לכל אחד לבוא לידי ביטוי בצורה רלוונטית, כמה שיותר. נמשיך שנייה את מה שסגי אמר, אז הקבוצה הראשונה היא קבוצה שנבחרת בצורה רשימה מקומית, שמאפשרת גם למועמדים מקומיים להירשם. היום הרשימות הארציות נותנות המון המון כוח לתקשורת הארצית, ולאנשים שיש להם מוכרות ארצית. אתה רוצה בן אדם שבמחוז שלו הוא המלך, בגליל, בחיפה, לא יודע, יש אנשים ששם יש להם הרבה עוצמה, הם לא מצליחים לטפס למדרגה הארצית, ואתה נותן להם עכשיו את היכולת לבוא לידי ביטוי גם בהשפעה הארצית.
זה גם אומר שבאמת חשוב לך מהאזור הזה.
נכון.
יש פה אמירה שהאינטרס הציבורי הרחב, הוא לא נמדד רק לפי הפרט והצטברות של פרטים, אלא... האזור הגיאוגרפי עצמו הוא בעל משמעות.
נכון. והקהילה שנמצאת שם, עם התמריצים והאתגרים שעומדים בפניה. עכשיו, אנחנו מייצרים פה עוד נקודה שפותרת את הבעיה של המנגנון הדמוקרטי שיש לנו היום, של בעצם רף כניסה מאוד גבוה לתוך המשחק הפוליטי. אנחנו כרגע נמצאים בעולם שבו אין יזמות פוליטית בישראל, אנחנו מדברים על זה לא מעט.
מה הכוונה יזמות פוליטית?
אדם שרוצה לקום בבוקר ולהגיד, אני רוצה לרוץ לפוליטיקה. כן. בסדר? רוצה להקים מפלגה. הרף כניסה לשוק הזה הוא כל כך גבוה, שרוב האנשים לא מתחילים.
אבל הם יכולים לעשות, ברשות המקומית שלהם, הוא כן יכול לפתוח.
אין שום בעיה, אז הוא יכול לרוץ למגרש המקומי, הוא פתוח. המגרש הארצי חסום כמעט לחלוטין. עכשיו, בישראל... שיטת השלטון כרגע היא של השלטון המקומי, יש אפס השפעה, הם קבלני ביצוע של השלטון המרכזי ולוביסטים של העיר שלהם בפני הממשלה. אין להם באמת סמכות אמיתית על הריבונות של, על המרחב שלהם. זה נקודה אחת. עכשיו, אתה מייצר פה יזמות פוליטית, אפשר לשחקנים חדשים לעלות על המגרש דרך הבחירות המקומיות.
גם משהו חשוב שהם חייבים לגור במחוז
בוודאי, בוודאי.
נכון,
ברור, גם כל השנים אחורה.
כמו לרשויות מקומיות, נכון. כן.
אבל הנקודה היא שאנחנו פותחים את המשחק הפוליטי הארצי לעוד שחקנים, משחררים את השוק באיזושהי צורה גם בדבר הזה. הקבוצה השנייה, אתה רוצה להמשיך?
אז דיברנו עד עכשיו, 36.
כן, נכון.
כן, הקבוצה השנייה, 15 שנבחרים ברמה הארצית. כלומר, שוב, אנחנו לא רק תושבי המחוזות שלנו, אנחנו גם תושבי השמיית ישראל.
Okay.
אנחנו בוחרים 15. והקבוצה הנותרת, זה 18 נבחרי ציבור, שהם יבחרו, וזה בעיניי אחד הדברים הכי מעניינים שיצאנו, הם יבחרו על ידי שילוב של חברי הכנסת, עם 81 ראשי הערים שקיימים בישראל, למעשה פורום של 201 נבחרי ציבור, יוכלו להשפיע גם על הרכב הבית העליון, מה שמעלה כמובן מספר סימני שאלה, כלומר למה הלכנו על הדבר הזה, והתשובה היא קודם כל מדובר בנבחרי ציבור, כלומר, בין אם זה ראשי העיר, בין אם זה חברי כנסת, כלומר, אלה אנשים שקיבלו מנדט מסוים מהציבור, ואנחנו רוצים לנצל ולבנות על החוכמה המעשית שלהם. כי בסוף כשאתה יושב בכנסת או כשאתה ראש עיר, אתה הרבה פעמים נחשף להרבה מאוד דברים שהאזרח הממוצע לא נחשף אליהם, ואתה מבין את הצרכים המיוחדים של המקום שלך או של המדינה בכלל, ואנחנו רוצים להביא לזה איזשהו ביטוי גם בהליך הבחירה. אז הגענו בסך הכל ל-69. זה, אז אנחנו, את שני המקומות הנותרים, אנחנו מייעדים אחד לנשיא, הנשיא למעשה יהיה יושב ראש בית הנבחרים, אנחנו מביאים סוף סוף תוכן ממשי.
והוא יוכל להצביע, הוא יוכל
לקבוע למעשה סוג של את סדר היום, כמו שהיום יושב ראש הכנסת עושה את זה בבית התחתון. אז אנחנו גם מחזקים על הדרך את מוסד הנשיאות.
יהיה לו זמן לתקסים.
הגיע הזמן שעשית את הדברים החשובים באמת. ובאמת המקום האחרון, אנחנו מייעדים אותו לראש הממשלה האחרון שכיהן. אז זה גם אפיק פרודוקטיבי לאותם ראשי ממשלה, במקום שיהיו בפאנלים של N12.
או אל ג'זירה.
כן, בדיוק. יגיעו וימשיכו להשפיע על הפוליטיקה הישראלית, ויתרמו מהחוכמה ומהניסיון שלהם. אז זה סך הבית.
אוקיי.
כששליש ממנו מתחלף כל הזמן. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. אז כלומר...
רגע, לכמה זמן הם נבחרים?
נבחרים לשש שנים.
אוקיי.
אבל שליש מכל קבוצה, למעשה עומד לבחירה אחת לשנתיים. וזה דבר שהוא מאוד 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 חשוב. הסיבה המרכזית למה הוא חשוב, זה שזה מייצר גמישות מסוימת למערכת הפוליטית. כי אנחנו הרי לא רוצים שהפתרון יהפוך לבעיה בפני עצמה, נכון? כי על פניו, אם לא הייתה את הגמישות הזאת, בית הנבחרים העליון יכול היה להיות מוסד מאוד 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 חזק, שהיה הופך את המשילות למאוד מאוד קשה, אם לא לבלתי אפשרי.
שש שנים של אותם אנשים ש... איזה רוב שנוצר בהם בצורה נכון. אקראית או לא, הוא זה שעכשיו מכתיב הכל.
כדאי לחשוב שנייה על המקרה האמריקאי, הרי מה קורה בדרך כלל באמריקה? אגב, היום זה משהו חריג, נכון? שלנו טראמפ בבית הלבן, כאשר כל שאר ראשות השלטון גם אין רפובליקני. כלומר, רוב שמרני בבית המשפט העליון, רוב שמרני בקונגרס ובסנאט. אז טראמפ הוא סוג של מלך, לפחות עד הבחירות בנובמבר. אבל אם זכר שנייה באובמה, כן, אז היה לנו נשיא דמוקרטי מצד אחד, אבל פתאום הקונגרס רפובליקני. עכשיו, אם זה כל הזמן ככה, זה מייצר סוג של ברווז צולע שבאמת נורא מתקשה להעביר מדיניות, וגם אצלנו יכול להיות שתהיה ממשלה שתתקשה לקדם מדיניות אל מול בית עליון שהוא מאוד מאוד לעומתי. אבל אתה לא רוצה שהוא יהיה לעומתי לאורך זמן, כן? אז כאילו כל שנתיים שליש מתחלף, מה שמערבב מחדש את הקלפים של המשחק הפוליטי.
זה לא רק מערבב מחדש, זה מתן לציבור לדבר באמצע הקדנציה. אני אתן דוגמה עכשיו, טראמפ, מי שרואה הוא בבליץ של עשייה. אם אתה מדבר עם האנשים של טראמפ, יש להם דדליין, שנקרא נובמבר.
טראמפ מבין... בנובמבר יש בחירות לה?
יש בחירות גם לקונגרס וגם לסנאט, של 100% מהקונגרס ו-33% מהסנאט. זאת אומרת, יש לו איזשהו דדליין של איזשהו מבחן אמצע שנה כזה, של תעודת אמצע שנה, של טובישבת כזה, של מחצית, שאומרים לו, אם אתה מצליח עכשיו, קיבלת עוד שנתיים מנדט להמשיך לעבוד. אם לא, הקונגרס עובר לצד השני, או הסנאט עובר לצד השני, ואתה מאבד הרבה מאוד מיכולת העשייה שלך בתור נשיא. אני אומר את זה כדוגמה, כמו שסגי אמר, למקרה הישראלי. אנחנו רוצים, למשל, דמיינו לעצמכם שהיה בחירות אמצע באוקטובר, לצורך העניין, 23, שנתיים אחרי שהממשלה עלתה. היה נושא על השולחן שנקרא רפורמה משפטית. כן? הציבור היה יכול להביע את דעתו לגבי הרפורמה.
בדיוק.
היה לו הזדמנות להגיד, אנחנו עושים, עכשיו זה לא, אנחנו מפטרים אותך, אבל לאיזשהו תמור הזרה של או תמיכה משמעותית, או התנגדות משמעותית למה שאתה עושה, ויש לך יכולת לחזק. ועכשיו, אני רוצה לחזור לנקודה של הוועדה, כי זו נקודה מאוד משמעותית.
איזה ועדה?
הוועדה שבוחרת 18 נציגים מתוך הבית העליון. הוועדה שכוללת 120 חברי כנסת ו-81 ראשיירים.
זה לא ועדה בעצם. זה בפועל ועדה. כלומר, עושים בחירות, אבל
הם מצביעים למועמדים, אבל 200 ואחד אנשים, ברור לך שיהיו שם דילים.
אוקיי.
ברור שיהיה מעורבות וניסיון להנדס את מי האנשים האלה. בין אם זה יהיה החבר הכנסת שרוצים לתת לו ביתה למעלה לסנאט, בין אם זה אותו מפגין ראשי שכולם רוצים להיפטר. לא, לא יודע, יש כל מיני תמריצים כאלה שאתה רוצה להנדס ולהגיד, חבר'ה, בוא נחליט מי יהיה שם. זה יכול להיות ראשי ערים שבשילוב עם הקואליציה או עם האופוזיציה, שמים מישהו שהולך לפגוע ברוב הפוטנציאלי של הסנאט לחקיקה שמוצעת את הממשלה. זה מייצר מעורבות של בית הנבחרים וראשי ערים בבית העליון. היישוב יש לנבחרי הציבור השפעה גם על הדבר הזה באופן ישיר. עכשיו, למה זה חשוב? כי אתה רוצה אמון גם בין מוסדות השלטון. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הפרדת רשויות, יש סברה כזאת שאומרים שהפרדת רשויות זה בגץ בתוך התעלה שלו, הממשלה בתוך התעלה שלה, והכנסת בתוך התעלה שלה, ואין קשר ביניהם. זה בדיוק הפוך. הפרדת רשויות אומרת, אנחנו נמצאים באיזשהו דדלוק כזה, שאתה משפיע עליי, אני משפיע עליך, ואנחנו חייבים ללמוד לעבוד ביחד, או המשפט האלמותי של הפדרליסט, ששאיפות פוליטיות מאזנים על ידי שאיפות פוליטיות הפוכות. זאת אומרת, אנחנו מבינים שכולם פוליטיים. אנחנו מבינים שכולם רוצים לצבור כוח. אנחנו מבינים שהכנסת רוצה שיהיה לה כמה שיותר כוח, שהממשלה רוצה שיהיה לה כמה שיותר כוח, ושבית המשפט העליון רוצה שיהיה לו כמה שיותר כוח. כתוצאה מזה, אנחנו רוצים שיהיה בית עליון שהוא ישאף לכמה שיותר כוח, ושהצורך שלהם לעבוד ביחד, בסדר, ייצר פתרונות הרבה יותר מאשר דדלוקים. ולכן, אם אנחנו נותנים לכנסת ולראשי ערים, שאנחנו רוצים גם אותם מעורבים בתוך התהליך הזה, הם יש להם יכולת להשפיע על מי יהיה הטיפינג פוינט, המועמד ה-35-36 בתוך הסנאט, שהוא זה שיצביע לטובת הרפורמה שהם רוצים, ייצר עניין ועיסוק בדבר הזה. עכשיו, מכיוון שזה לא הערוץ היחיד, אז לא נתתי להם את המונופול. הם יצטרכו גם לדעת להעמיד מועמדים ברשימה הארצית, גם לדעת להעמיד מועמדים ברשימה המקומית, וכל זה כל שנתיים. וזאת הנקודה שאני רוצה להוסיף עוד מדרגה לבחירות הדו-שנתיות האלה, מעבר לאישרור או התנגדות לפעילות הממשלה והכנסת, הנקודה היא גם מעורבות. אחת הסוגיות הקשות ביותר בדמוקרטיה, שהציבור נשאר אדיש. יש לו איזשהו ייאוש מהמנגנונים הפוליטיים שאני לא יכול להיות שותף אליהם יותר. מה שאנחנו מנסים לייצר פה בבית העליון זה מעורבות אדירה של הציבור כל הזמן. יש כל הזמן מערכות בחירות. יש כל הזמן את יכולת מועמד. כל שנתיים יש לשלטון, למחוז מסוים, יכולת להריץ מועמדים. עכשיו, יכול להיות המועמד הקיים, ויכול להיות מועמד חדש. יש כל הזמן דינמיות פוליטית. ודינמיות פוליטית זה העיקרון המרכזי בפוליטיקה. אם הייתי יכול לעשות בחירות כל הזמן לרוב התפקידים, הייתי גם מוביל לשם. זאת אומרת, אני רוצה שהשוטר העירוני יהיה בבחירות, וכל מה שאפשר, השופט העירוני והתובע העירוני, וכמה שיותר בחירות, כי הציבור מעורב כמה שיותר בתהליך קבלת ההחלטות של המרחב הציבורי.
אבל הציבור, כלומר, זה נשמע גם עתיש. כציבור שצריך לנהל את חייו ולעבוד.
ממשל עצמי זה מתיש.
לא, בסדר, אני אומרת באמת...
הכי פחות מתיש זה שהמפלגה הקומוניסטית מנהלת אותך.
זה ממש לא מתיש. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה עכשיו. הם מנהלים, אבל זה נכון, דמוקרטיה זה דבר מתיש. החיים דורשים מאיתנו להיות ערניים ומעורבים במרחב הציבורי שלנו. עכשיו, ככל שיהיה יותר ביזור של השלטון, לשלטון המקומי, אני, הוויכוחים שלי יהיה איפה הפח ברחוב שלי מונח, בסדר? ולא ביחסים עם איראן. את צודקת. אבל אני רוצה שבהחלט יהיה דינמיות ודיון, כי הדינמיות והדיון הציבורי מובילים, והיכולת שלי להשפיע על זה, ולא רק ללכלך על זה, בסדר? מובילים למקום פרודוקטיבי. של, אוקיי, אנחנו הולכים לדבר, למצוא פתרון ולהתקדם משם הלאה. בסדר? זה מייצר חיים דינמיים. מייצר מחויבות.
זה לא רק מתיש, זה גם מוסיף איזושהי חיוניות ואחריות, תחושה שאתה יכול להשפיע.
אני רוצה להצביע על עוד איזה משהו שעולה מהדברים שלה מיד, וזה באמת שבהצעה שלנו, it's politics all the way down. כלומר, אנחנו לא מציעים איזשהו מוסד אפלטוני, שהוא אפוליטי, או נעלה מעל הפוליטיקה. לא, כמו שהמיד תיאר, כלומר, הבית העליון הולך להיות מוסד פוליטי על כל הצדדים החיוביים, ועל כל הצדדים השליליים של המושג הזה, כן? כלומר, זה מושג ארצי, הוא צריך מחובר לציבור, הוא צריך לבטא את רכשי הציבור, והוא צריך להעמיק את הדמוקרטיה שלנו. כלומר, אני חושב שאחת מהבעיות הכי גדולות בשיח שמגיע היום מצד שמאל של המפה, זה סוג של הרצון שתהיה לנו מצד אחד דמוקרטיה, אבל מצד שני שהדמוקרטיה הזאת לא תהיה עם פוליטיקה.
דמוקרטיה של פקידים.
בדיוק. לכן אנחנו צריכים שירות ציבורי שהוא עצמאי, והוא מקצועי, והוא א-פוליטי, נכון? עצם המושג, כן? א-פוליטי. אני לא יודע מה זה א-פוליטי, כן? או בית המשפט, כן? אנחנו לא רוצים שהפוליטיקאים יבחרו. כלומר, יש איזושהי... ואני לא חושב שהם יכולים גם לאכול תעוגה וגם להשאיר את עצמה שלמה. אז אנחנו באים ואומרים, זה פוליטיקה. דמוקרטיה זה פוליטיקה. ועכשיו השאלה היא, איך אנחנו מעצבים את המשחק הפוליטי בצורה המטווית ביותר.
אבל איך באמת אתה דואג שבסוף, כמו שאתה אומר, זה פוליטי, בסוף גם הבית העליון יכול להיות כמו שלוח של המפלגות הגדולות, ונקבל אותו דבר רק ב-70 אנשים.
בדיוק. בשביל זה עשינו את שלושת הנתיבי הכניסה לתוך הבית העליון, ואני אתייחס לזה מכיוון אחר עכשיו. כמה נבחרי ציבור במדינת ישראל, הציבור משפיע באופן ישיר על הבחירה שלהם? התשובה היא, הליכוד, ואולי, אולי, אולי העבודה, מה שנשאר ממנה, וקצת מרץ. רוב הרשימות נבחרות על ידי ראש המפלגה. זאת אומרת, הציבור בוחר איזשהו ראש מפלגה ומקבל זנב של אנשים שהוא לא יודע מי הם, אין לו השפעה עליהם, אין לו השפעה אם ייכנסו או לא ייכנסו, אין לו שום קשר אליהם. והדבר הזה זה הדבר הכי נורא בפוליטיקה, כי בעצם יש חבורה של 10 אנשים, ראשי ש"ס, ראשי אגודת ישראל, ראש הציונות הדתית, בן גביר, ביבי לא, כי ביבי יש לו את רשימת המוזרים שלו שם, שאין לו שליטה עליהם. ושהם דמוקרטים, גנץ בוחר את האנשים שלו, ליברמן בוחר את האנשים שלו, יאיר גולן בוחר את האנשים שלו, ערבים קצת יותר דמוקרטים באיזושהי צורה, באופן מפתיע, ובסופו של דבר, בסדר, אין לנו השפעה על רוב חברי הכנסת שלנו, אנחנו לא מכירים אותם, לא יודעים.
אבל לא יהיה רשימות גם לבחירות האזוריות ולבחירות הארציות?
יכול להיות שיווצרו, ייתכן וייווצרו רשימות, אבל, וכוחות ינסו להשפיע בצורה מסוימת, אבל היכולת שלהם להשפיע היא באמת מוגבלת. הרי בסוף אתה צריך לדעת לשלוט גם בדינמיקה הפוליטיקה הפנימית של אילת ובאר שבע, מצד אחד, להבין את הפוליטיקה שקורית שם, גם להבין את הפוליטיקה של חיפה, בשביל לייצר שני נציגים, עכשיו שני נציגים האלה יכולים להשפיע לך על הרוב או המיעוט של כל בחירה, אתה לא יודע מי האנשים האלה. המגרש הוא פתוח, ולכן זה הרבה יותר מורכב to rig the system. קשה לך מאוד להנדס את זה, היום בפוליטיקה אנחנו יודעים, זה 50-50, 61-63, בנט מנסה להיכנס להיות הסמן הימני של השמאל, אנשים אחרים, ליברמן מנסה להיות הסמן השמאלי של הימין, יש דינמיקות כאלה שאתה מבין, אבל הכל גושים קבועים. אני נגד גושים קבועים. אני רוצה משהו הרבה יותר דינמי, הרבה יותר מורכב, שיש לך כל מיני חוקים מחוץ לקופסה, כל מיני חוקים מחוץ לקופסה, שאתה יכול להביא אותם, בלי המחויבות הקואליציונית הזאת, הנעולה לחלוטין, ולייצר שברים פוליטיים אחרים מאשר הקבוע שאנחנו תקועים איתו עד עכשיו.
אוקיי. בוא נחזור שנייה, אם אפשר, למינוי שופטים, כי בכל זאת, גם למינוי שופטים ולביקורת על הפסיקות החוקתיות. בסוף, יש איזו טענה שכל הסיפור עם הרפורמה המשפטית והמאבק מולה, זה היה משהו סוציולוגי, איזשהו קבוצה באוכלוסייה שהיא ליברלית, שמרגישה שהיא הופכת להיות מיעוט, והיא עכשיו ככה מנסה לקבע את הערכים שלה. והיא חושבת שמי שמגן על הערכים שלו זה בית המשפט העליון, ולכן זה לא כל כך משנה, ולכן בעיקר צריך לראות שבית המשפט העליון נשאר איך שהוא, ושהכוח שלו נשאר איך שהוא, כי אחרת הערכים שלהם בסכנה. לא בטוח שההצעה שלכם תרגיע את אותם אנשים, כי בסוף זה לתת עוד כוח לציבור, והציבור, כלומר הם כרגע מרגישים שהם יחסית במיעוט, או יהיו מיעוט בקרוב,
אני חושב שיש...
וגם אם ייקח עוד קצת זמן לחקיקה שממנה הם כל כך מפחדים לעבור, בסוף, אם מי שמרכיב את הבית העליון האלה הוא איזשהו נבחר ציבור, זה לא ישנה, בסדר, זה ייקח עוד שנה, שנתיים.
אז זהו, אני חושב שיש בסוף שתי קבוצות של מתנגדים לרפורמה, נכון? יש סיעה קטנה, קולנית ומשפיעה, שהיא מתנגדת קטגורית, מה שנקרא, לכל רפורמה, לא רק שהיא מתנגדת לכל רפורמה, גם הייתה שמחה להמשיך ולהעצים את הכוח של בית המשפט העליון. בסדר? נקרא לה לצורך הדיון, עשייה היוריסטוקרטית. אין לנו ספק, ואנחנו גם מציינים את זה, שאנחנו מצפים שהיא תתנגד להצעה שלנו. כי בסוף ההצעה שלנו באה להחזיר למקום הראוי לו, מבחינת אמון ציבורי, מבחינת סמכות, את בית המשפט העליון. בדמוקרטיות תקינות, לפי הבנה שלנו, הגוף החשוב ביותר בדמוקרטיה, שוקינג, בית הנבחרים. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. רוצים לחזק את בית הנבחרים, והמשמעות של חיזוק בית הנבחרים, זה גם החלשה מסוימת, אני אפילו לא אוהב את המילה הזאת, כן? זה פשוט יאפשר להחזיר את בית המשפט העליון לתפקיד, לתכלית המקורית שלו. אז זו קבוצה אחת. קבוצה שנייה אבל, מבינה שיש בעיה מסוימת, והייתה שמחה לראות שינויים, אבל היא חושבת שהרפורמה המשפטית לא הייתה המענה הנכון, ויכול להיות גם שהתשובה שהרפורמה הציעה הייתה מולידה בעיות גדולות יותר, כן? כמו באמת העצמה מאוד מאוד מסיבית של הממשלה. אני חושב שמה שיפה בהצעה שלנו, היא שקודם כל, היא חוץ מלחזק את בית הנבחרים, היא באמת מחזקת את האחריות הדמוקרטית של בית המשפט העליון. כלומר, אם בסוף בית המשפט העליון לוקח על עצמו תפקידים וסמכויות שכמו למשל ביקורת שיפוטית נניח, בסדר? קודם כל נכון שהציבור יבחר בצורה עקיפה לפחות את השופטים. ומצד שני, וזה הדבר החשוב ביותר, הממשלה בשיטה שלנו לא באמת יכולה, מה שנקרא, לשלוט בבית המשפט העליון. יכולה להציע מועמדים שהיא רוצה.
לא בבית המשפט, בבית העליון.
כן, אבל גם בבית המשפט העליון.
אוקיי.
כן? כלומר, בסוף, אם אני רוצה למנות שופטים מסוימים, נניח אני רוצה למנות את סקליה הישראלי. אוקיי, אני צריך לשכנע את הבית העליון, כן? שזה צעד נכון. ואנחנו נקבל למעשה סוג של אפקט מצנן אפילו מלכתחילה. כלומר, אני, כשאני אבוא ואני אצא את המועמד שלי, אני צריך להתחשב בהרכב המסוים של הבית העליון, ולחשוב האם זה באמת המועמד הנכון, האם הוא יכול לעבור בכלל את השימוע הזה, או את הוועדה הזאת.
אבל אם יהיה לך רוב, כמו ש... כלומר, צפוי שאם יש לך רוב בכנסת למחנה, נניח, ימני יותר, או לפעמים מחנה יותר, לא צפוי בשנים הקרובות, אבל מחנה יותר מרכז שמאל, אז זה מה שהיא תקבל בבית העליון.
לא.
למה?
כי... סליחה שככה התחפתי עם הלא הזה, אבל ממש לא אפילו. הפער האדיר שבין תפיסת, נקרא לזה הדמוקרטיה, תפיסת המדיניות של נבחרי הציבור, לבין איך שהציבור תופס, הוא אדיר בכל, נקרא לזה, בכל פרמטר רעיוני שאנחנו מדברים על איפה הציבור נמצא, ואיפה הפוליטיקה הישראלית נמצאת, יש פער של שמיים וארץ. בסדר? אפשר לבחון את זה במספר מקולות, אבל העיקרון הוא פשוט. אין לנבחרי הציבור מחויבות לציבור. אנחנו נמצאים...
היום.
היום. אנחנו נמצאים בגירעון דמוקרטי שנקרא בעיית צד עצה. היום לרוב האזרחים בישראל אין חוויה של הזדהות עם נבחרי הציבור שלהם, של אני בוחר אדם שאני באמת מאמין לו. אלא אני פשוט נאלץ לבחור... בבית תמחוי הפוליטי שיש לנו, בין המנות שמה נעשה, דחפו לי והן לא טעימות ואף אחד אני לא רוצה אותן, וגם אין לי יכולת להשפיע על, על, על הקהל שאני רוצה לבחור. אז אנחנו תקועים מפלגות ארכאיות, שאין לאף אחד השפעה עליהן, אין לי רצון באמת לבחור בהן, אבל אין לי יכולת להציע אלטרנטיבה. אז אני בוחר בין הגרוע לגרוע יותר. בעולם של שוק חופשי, זאת אומרת של אין אחוז חסימה, בסדר? בעולם של... מימון שיטת המימון המפלגות שיש היום, שהיא מוטה לחלוטין למפלגות קיימות, בסדר? שמונעת מאנשים יזמים פוליטיים להיכנס, היינו מקבלים כנסת הרבה יותר מגוונת, עם הרבה יותר ייצוג לאנשים שהם מזדהים איתם.
אז למה לא לעשות את זה? למה להוסיף בית
א', גם צריך לעשות את זה. זה לא פותר את הבעיות של עדיין רוב אחד שמקבל החלטות במרחב הציבורי. הבית העליון, מכיוון שכל האנשים נבחרים באופן אישי, משה משה, או שרה שרה, היא זאת שנבחרת. בסדר? לרוץ או ברשימה ארצית, או ברשימה מקומית, או על ידי הוועדה. אנחנו בוחרים אותו או אותה. אנחנו רוצים אותו בבית הנבחרים העליון. הציבור המקומי או הארצי בוחר בן אדם ספציפי. עכשיו, המטרה שלנו לייצר שם בית של אנשים מכובדים, אבל הם דמות אישית, גם אם הם שייכים לאיזושהי מפלגה.
ברגע שזה יקרה... מה התמריץ שלהם? כלומר, תמריץ של נבחר ציבור לכאורה זה להיבחר שוב. הם יכולים, א', הם יכולים להיבחר שוב.
כן.
כן, הם יכולים להיבחר שוב. אוקיי. אז יש להם את התמריץ הזה.
כן, אז זה לגבי איך, האם בית הנבחרים ייראה כמו הכנסת, התשובה היא לא. לגבי סוגיית השופטים, בואו שנייה נדבר על מה תפקיד בית המשפט העליון במקרה שיש ביקורת. כשאנחנו מדברים על ביקורת של בית המשפט העליון על שתי המוסדות האחרים, אנחנו מדברים אחד ביקורת על הרשות המבצעת, והדבר השני זה ביקורת על הרשות המחוקקת. ביקורת על הרשות המבצעת שהיא עוברת על החוק, חד משמעית חייב להיות לבית המשפט העליון. זאת אומרת, הרשות המבצעת חייבת לפעול על פי חוק, ובמידה והיא לא פועלת על פי חוק, פונים לבית המשפט העליון, לבקר ולכפות את פסיקתם, האם הם עוברים על החוק או לא. אבל...
זה גם מה שהיה לפני המהפך החוק.
נכון, נכון.
לפני המהפך
זה מקובל. ככה צריך להיות. הבעיה היא שברגע שהרשות השופטת, בית המשפט העליון, הוא מעביר ביקורת על חקיקה. זאת אומרת, הוא מכוח... נאורותו וגדלותו המוסרית, הוא אומר שהחוק הזה שהרוב קבע לא חוקתי, למרות שאין חוקה. זה יתבטא לחלוטין ביום שאחרי. לכן, כשהבית העליון...
מה יתבטא לחלוטין? לא הבנתי.
ביקורת שיפוטית על חקיקה. בית המשפט העליון לא יבקר חוקים.
אוקיי.
זאת אומרת, חוק ברגע שעבר חוק בבית התחתון, הידוע בכינוי הכנסת, ובבית העליון, בסדר? באותו רגע החוק הזה שריר וקיים וחוקי, גם אם אתה לא אוהב אותו. בית המשפט העליון לא יכול להביע את דעתו במילימטר על הסוגיה הזאת. יש מנגנון chambers, כאילו שני גופים דמוקרטיים שאישרו את זה, שני סוגים של רוב, זה מאושר וזה חוקי וזה מוסרי ולא מעניין אותי מה שופט עליון אומר. אבל מה ששופט בית המשפט העליון כן חובה עליו לבקר הוא פעולות של הממשלה, איך היא פועלת אל מול האזרח, ואם היא עוברת על החוק בפעולות שלה. את זה כן בית המשפט העליון עושה. לכן, כשבית הנבחרים העליון הוא זה שממנה את השופטים, הוא בעצם לא כפוף לממשלה, הוא מנותק לחלוטין, ולכן התמריצים שונים לחלוטין. וכשהוא ממנה שופטים, השופטים יכולים בוודאות לחוף את הממשלה, ולכן אין בעיה של שליטה של הממשלה על בית המשפט העליון.
כן, אבל כדי, אתם אמרתם שהממשלה היא זו שמציעה את השופטים.
נכון.
אז קצת הם מצחים את הממשלה.
נכון. לכן אנחנו
רוצים דיאלוג, את
הדיאלוג. אנחנו דיאלוג. רוצים את השיח הזה, אנחנו רוצים אותו כל הזמן. כמה שיותר גופים שידברו אחד עם השני.
אוקיי. רגע, אתה התאבר.
לא, אז תפקיד בית המשפט העליון חשוב. חלק מההתנגדות שיהיו ליוריסטיקרטים, שהם רוצים עוצמה מלאה על ידי אנשים נאורים, אנחנו כמובן נגד זה, בוודאי ובוודאי אל מול הציבור. אנחנו מתעדפים את הדמוקרטיה שהציבור ממנה אנשים על פני יוריסטיקרטים שרוצים אנשים אפלטונים, מלך פילוסוף שהוא מחליט מה קורה.
אני אוסיף נקודה חשובה. חלק מה... אנחנו למעשה מראים במאמר את הליך החקיקה הקיים היום, ואיך הוא השתכלל בתחת ההצעה שלנו. עכשיו, חשוב להגיד, כל הרעיון הוא פשוט להעביר את ההתנגדויות לתוך בתי המחוקקים. כי בוא נגיד עכשיו הכנסת רוצה להעביר איזשהו חוק, והחוק הזה הוא לא סביר ולא מידתי, כן? או הוא פוגע בצורה מאוד מאוד חריפה בזכויות וחירויות. אחלה, המקום להעלות את ההשגות האלה זה בוועדות הפרלמנטריות השונות. כלומר, אני רוצה שנבחרי הציבור שלי מצד אחד, ו... נבחרי הציבור האחרים שלי מצד שני, כלומר אלה שבבית העליון, אשכרה ינהלו דיון, אוקיי? האם יש סיבה מוצדקת לפגיעה בזכויות וחירויות, כן? האם הדבר הזה סותר או לא עולה בקנה אחד עם חקיקה שהכנסת כבר העבירה, נניח עם חוקי יסוד שונים, בסדר? אז זה יהיה המקום, אגב, זה גם יהיה המקום שבו יועצים משפטיים שונים יוכלו להביע את חוות דעתם על הדבר הזה, או מומחים שונים, או פרופסורים שונים וכן הלאה. אבל ההכרעות התקבלו בבית המחוקקים, באמצעות הליך חקיקה שהוא מהעיניים של מי שמנסים לקדם חוקים, יכול להיות מתיש, מייגע וקשה מאוד.
ומה אמרתם אז שכן יהיה איזושהי ביקורת של בית המחוקקים העליון כן. על החלטות
יש של... יש היבטים פרוצדורליים, שזה קצת משלים את הנקודה של המייד, כן? נניח, אם הממשלה, שגם היא כפופה לחוק, חורגת מהחוק, צריכה להיות ביקורת שיפוטית על הדבר הזה, כן? כי בסוף זו המשמעות של שלטון החוק. עכשיו, יכול להיות שיש גם פגמים פרוצדורליים בהליך החקיקה. לצורך העניין, כדי שחוק היום, כדי שחוק ייכנס לרשומות, צריך לעבור 3 קריאות. כן? אני לא יכול להכריז אחרי 2 קריאות, יש חוק בישראל, נכון? אז במקרים שבהם הליך החקיקה נמצא פגום, כן? אין שום בעיה שיבוא בית המשפט ויגיד, חבר'ה, לא ביצעתם קהל אחת הליך החקיקה,
הנה,
השלימו אותו
מחדש. ואז הבית העליון יכול להתגבר על זה?
לא.
עוד פעם. זה לא, אוקיי.
נקודה חשובה, שכחנו אחד התפקידים החשובים של הבית העליון, שלא יודע למה לא הזכרנו אותו, הוא בקרה על פעילות הממשלה. מכיוון שהממשלה והכנסת נמצאים ביחד, היום הכנסת לא באמת מבקרת את פעילות הממשלה. כי הקואליציה...
דיברנו
על זה קצת עם ועדות חקירה. לא, ועדות חקירה זה עולם אחר.
כן, משהו אחר.
זה על אירועים לאומיים. אני מדבר על באופן שוטף. אתה קורא לנציג הרשות המבצעת, לאיזשהו שימוע, ואומר, ידידי, אתה התחייבת לאלף את ג', אתה פועל ה' וז', זה לא מתאים. אין קשר בין השניים. או, למה פעלתם ככה? קורא לשימועים. מה שקורה היום, מי שטיפה
יש
נמצא...
יש את השאילתות, נכון?
אז יש שאילתות בכנסת, שזה האופוזיציה לרוב שואלת בהתרלה ובהתרסה את חברי הקואליציה ואת את השרים, סליחה, מה דעתך על נושא נקודתי. אני רוצה הפוך. אני רוצה, כי כמה, השאלה אחת של השאלות ששאלנו את עצמנו, זה, אוקיי, קמים בבוקר נבחרי הבית העליון שלנו, מה הם עושים? והתשובה היא, הם עסוקים רוב הזמן בביקורת על הרשות המבצעת.
אבל זה גם מה שוועדות הכנסת עושות.
לא, בדיוק לא. זה בדיוק, תוקף הטענה שלנו. כיום מי שנמצא בוועדות הכנסת, בסדר? זה המון המון תהליכי חקיקה, בסדר? שנלך שנייה לסטינג של הדבר הזה, בסדר? אם מי שיושב בחדרי העבודות בכנסת, אתה צופה בהם בערוץ הכנסת, לשולחן עגול, שכולם שווים. יושב לך חבר הכנסת, שר, רמטכ"ל, והציבור בשולחן אחד. זה מאוד נחמד ומאוד יפה, זה פשוט לא יעיל ולא מקדם שום דבר. כשאתה מוסיף לזה מצלמות, אנשים נכנסים ויוצאים, צועקים, ויש שם דיון שהוא מאוד מאוד חווייתי, פשוט תוצר הוא לא מייצר, ומה שנוצר מזה בעצם...
חווייתי סיוט בלשון הבא.
שנייה, רגע, שנייה. התוצר שזה יוצא בעצם שהכל נסגר בדילים מאחורי הקלעים, ואז נכנס. זה גם מה שקרה בבית המשפט העליון עכשיו, כשהכנסנו מצלמות. לכאורה, המצלמות לבית המשפט העליון זה דבר מגניב. אנחנו רואים את הדיון, אבל מה שבאמת קרה, זה שעכשיו הכל נעשה מאחורי הקלעים, ואין שום קשר בין הדיון לבין התוצאות שלו, כי בדיון כולם נכנסים, יש מצלמות, הם לא רוצים להתבזות. אז הם אומרים, אוקיי, נעשה הצגה לכולם, ואז נלך הצידה. המנגנון הזה חייב להיפסק. לכן, אחד, ועדות הכנסת היום צריכות לעבור שינוי, ועוד פעם, זה לא קשור למאמר, אבל הוא כן מדבר על איך אנחנו מקבלים החלטות במרחב הציבורי שלנו. ועדות הכנסת חייבות לעבור, כי יש לוועדות הכנסת שני תפקידים. תפקיד אחד זה לדון בחקיקה. וזה, אני מסכים לחלוטין שצריך שולחן עגול, שכל אחד בצורה מסודרת יותר, ואני נגד צילום אלא בעד הקלטה, סתם ניואנס חשוב, אבל אין לך וידאו שמצלם את זה כל הזמן, שיש לך תמריץ להוציא את הסינק הזה בזה. זה אחד. ואז יש הקלטות, יש תיעוד כרונולוגי של הדבר הזה, אבל אין תיעוד תקשורתי של שואו לדבר הזה. זה נקודה ראשונה, ואז הדיון על החוק עובר לדיון של תוכן. מה אמרת, מה הוא אמר, מה הוא אמר, מה הוא אמר, דיון, ויכוח, ושם צריך ללבן כמה שיותר שעות כל חוק. הצד השני זה ביקורת על הפעולות הממשלה. זה צריך סטינג אחר לחלוטין. מבנה של איזה טריבונל כזה שיושב, של חברי הוועדה.
אבל גם עדיין ועדות הכנסת?
לא, זה אני רוצה להעביר לסנאט. בגלל החיבור האינטימי בין הכנסת, בעצם אם נעצום עיניים רגע, הכנסת היא בעצם יותר חלק מהרשות המבצעת, מאשר חלק מהרשות המחוקקת.
אבל אתה מסכים עם חלק ניכר מהטענות של השמאל במובן הזה.
בוא, אני אספר סיפור, כי הוא גם קשור לשילוח וגם קשור לנושא שלנו. גיל ברינגר, חבר טוב, היה פעם יושב ראש ועדת שרים לענייני חקיקה, או המזכיר של ועדת שרים לענייני חקיקה. ואמרתי לו, מה זה האוקסימורון הזה? ועדת שרים לענייני חקיקה, למה ששרים יחוקקו? הוא אומר לי, עמיעד, במקום להשיב לך במקום, אני אגיב לך במאמר בשילוח. ואכן הוא כתב מאמר שלם בשילוח, שמסביר על הממשלה המחוקקת. הוא אומר, השאלה היא לא מי מאשר חקיקה, אלא מי יוזם חקיקה. והתשובה שלו אומר, היום, לצערנו במדינת ישראל, הכנסת יוזמת חקיקה פרטית, ולמרות שהממשלה היא זו שצריכה ליזום, כי בוא נדמיין את הסיפור. בסדר? מה אנחנו רוצים לעשות? למה צריך לחוקק? אז אנחנו רוצים להגביל את הממשלה ממה שהיא רוצה, מה שהיא מותר לה לעשות. אנחנו רוצים לתת לה היתר לעשות דברים מסוימים ולמנוע מהם לעשות דברים אחרים. והיא צריכה להמשיך לפעול. מה זה חקיקה? חקיקה זה, הממשלה נתקעת ב, יש לה רצון או צורך לעשות פעולה מסוימת, והיא צריכה לקבל את אישור הציבור לחרוג מגבולות הגזרה שלה, שהיו לה עד עכשיו, אבל הפעולה החדשה נדרשת לחרוג מהם, מכל מיני סיבות. בסדר? למשל, הממשלה רוצה עכשיו להלאים שטח בשביל כביש. כן? לכאורה היא צריכה לפנות הציבור, להגיד, אנחנו רוצים לקבל אישור להלאים את הכביש ואת השדה של משה משה בשביל לבנות שם כביש. אני פונה לפרלמנט ואומר, אני רוצה להלאים את זה. ככה, זה חוק שחורג מסמכותו של הממשלה, כי אסור להלאים סתם ככה, נכון? מעולה. אבל מי יוזם את החוק? הממשלה. החוק בא לפתור בעיות נקודתיות. בסדר? מה שאנחנו עשינו פה זה שהכנסת היא יוזמת חקיקה, אבל היא לא מאשרת את החקיקה באמת. הכנסנו מרכיב אופוזיציוני לתוך תהליך יזימת החקיקה בכנסת, בסדר? ובעצם יצרנו בית נבחרים מיליון שהוא מאשר להם, אנחנו מאשרים לכם להתקדם בדבר הזה. מה המטרה פה למנוע? המטרה פה היא למנוע מה שנקרא חוק של כללים, נכון? חוק, למשל, החוקים היום בכנסת הם יותר נדרשים להגדיר כללים לכולם, כן? אנחנו רוצים ש... נגדיר שכולם צריכים ככה. כן? חוקים כאלה שהם לא באים לפתור בעיה, הם לא מייצרים בעיות.
להפך, חוקים שבאים לפתור בעיה הרבה פעמים אומרים, זה לא יכול
לחול
עכשיו.
זה חוק פרסונלי.
זה פרסונלי, זה חוק מפעם אחר.
כל תפיסת החקיקה, וזה המאמר של גיל ברינגר בשילוח, הופך את כל תפיסת החשיבה לגבי מה זה חוק. בסדר, החוקים הכלליים אמורים להגדיר את תפקידה של הממשלה, והיא צריכה לפעול בתוך הדבר הזה כמה שיותר, בחופשיות. היא צריכה לחרוג, אז היא צריכה להגיע לכנסת. אנחנו פה מחברים בעצם את האינטרס של הקואליציה, תחוקקו רק מה שאתם צריכים בשביל לפתור את הבעיות שלכם. ומה שימנע מהחוקים הכלליים המיותרים לעבור, בסדר? זה יהיה הבית העליון. שהוא ימנע מהחוקים המשוגעים לעבור.
אוקיי. ותגידו, דיברנו קצת על בית המשפט העליון, למה בעצם שחברי כנסת ירצו לתת מהכוח שלהם לעוד איזה... כדי שזה יעבור מן הסתם צריך חקיקה משל כל הסיפור הזה, וזה בעצם... מחייב את חברי הכנסת לוותר על כוח.
כן. הייתה לנו גם דילמה, כלומר, איך בעצם אפשר לקדם, או צריך לקדם את ההצעה הזאת. אם אנחנו הולכים למשאל עם, האם אנחנו מקדמים את זה כחלק מאיזה חוקה נרחבת יותר, אז אנחנו עוסקים בהכל במאמר, אנחנו דוחים למעשה את ההצעות האלה, אנחנו מסבירים למה אנחנו מאמינים שבאמת הדרך לקדם את זה היא פשוט הדרך הפרלמנטרית הרגילה, כי ככה דברים נעשים בישראל, כלומר, כל מהלך חשוב שאפשר לחשוב עליו, מהסכם השילומים, הסכמי שלום, whatever, באמת פשוט יש סיעות בכנסת שמרכיבות ממשלה וככה הם מקדמות את זה.
תכף אני אשאל אם בג"ץ יאשר, לא יאשר את זה, נגיע לזה, אבל לפני זה, לפני זה...
האם יש אבן שאלוהים לא יכול להרים?
כן, אבל לפני זה, למה שחברי כנסת בכלל ירצו לקדם דבר?
אז אני חושב שחלק מהסיעות הקיימות היום התנגדו למהלך הזה, כן? אנחנו מזכירים כל מיני סיעות סקטוריאליות ש... מצליחות למקסם תחת ההסדרים הקיימים באמת את האינטרסים שלהם, אז להם באמת לא יהיה אף תמריץ חזק לאמץ את ההצעה שלנו. אבל אנחנו כן חושבים שסיעות חדשות, לנוכח המציאות החדשה שאנחנו נמצאים בה, ויש, זה לא מקרה שיש כל כך הרבה יוזמות שם בחוץ, כן, הרבעון הרביעי ועוד כל מיני כאלה שבאמת מנסים לחשוב על מה הלאה, אז אני באמת חושב שהרעיון הזה הוא סוג של לחמניה חמה ש... סיעה חדשה שתרצה עכשיו לשנות, טוב תעשה עם...
תאמץ אותו.
כן. פה אני רוצה להגיב תשובה אחרת מסגי, עד עכשיו די הסכמנו. אני אנסח את השאלה במה התמריץ של הכנסת ושל הממשלה לייצר את הבית העליון. אני חושב קודם כל האלטרנטיבה שלהם. כרגע האלטרנטיבה שלהם היא בית המשפט העליון, שהוא מונע לחלוטין כל חקיקה וכל מינוי. נחשוב, הכנסת, התמריץ שלהם היא להוריד את עול הביקורת השיפוטית על החקיקה, היא תישאר ביקורת, אבל לא ביקורת שרירותית, פוליטית, שאין להם שליטה עליה. מביקורת כזאת היא לביקורת דמוקרטית, שנובעת מהציבור, שיש להם יכולת להשפיע ולדבר איתה. הרי אין שום משמעות לטיעונים בבגץ, בסדר? הכל זה סוג של אסטרולוגיה משפטית, ולא באמת מבוסס על לשון החוק או משהו. ברגע שנכנסנו לעולם הפרשנות התכליתית, בסדר? לשון החוק חסרת משמעות, וכמו רואים את זה עכשיו במינוי של זיני, בסדר? לשון החוק המאוד מאוד ברורה, חסרת משמעות לחלוטין במשפט. הפכנו איזשהו דיון תיאורטי על מה אני חושב על המינוי של דוד זיני, של ראש השבק, לדיון משפטי, קשקוש גמור. אבל ברגע של הכנסת, יש השפעה על מי הם חברי בית הנבחרים העליון. הם יודעים לדבר איתם. הם
חלקית.
יכולים לייצר חלקית בוודאי, אבל עדיין יש להם השפעה. ואפשר אפילו במהלך כפול, בסדר? לסייע עכשיו לעשות קמפיין פוליטי, לשכנע את הציבור, כדי להצביע לאנשים שאתם רוצים, כדי לקדם את החקיקה. דמיני שאת חברת כנסת עכשיו, שרוצה לקדם חוק X, בסדר? למשל, להרוג את כל הג'ינג'ים. נגניח, את רוצה לעשות חוק כזה, בסדר? את אומרת, רגע, בגץ ימנע ממני להרוג את כל הג'ינג'ים. אבל ללכת לבגץ לשכנע אותו, להרוג את כל הג'ינג'ים, זה לא יעזור, נכון? אז אני יכול ללכת לציבור. ולשכנע אותו, לבוא ולהצביע לאנשים בבית המחוקים העליון, שיסכימו איתי להרוג את כל הג'ינג'ים. כמובן שהדוגמה היא בכוונה בדיחה, כן? אבל הטענה היא כזאת, אין לך יכולת השפעה על בית המשפט העליון, יש לך יכולת השפעה על בית הנבחרים העליון. מהצד השני, מה האינטרס, מה התמריץ של הרשות המבצעת, הממשלה במקרה הזה, לבית הנבחרים העליון. עוד פעם, מינויים. היום יש שני חסמים אדירים למינויים. עכשיו, כמו שסגי צייץ היום בטוויטר, מינויים זה מדיניות. בסדר? אני רוצה את האנשים סביבי שיקדמו את המדיניות שאני מאמין בה, וזה לא רק לגיטימי, זה הכי מוסרי והכי דמוקרטי והכי נכון, שלבעל הכוח הדמוקרטי שהציבור העניק לו, יש לו גם את הסמכות לממש את המדיניות שלו. במגבלות, אנחנו רוצים לחזק את הביקורת של בית הנבחרים, אנחנו רוצים שבית המשפט העליון נמשיך לבקר, לוודא שהם לא עובדים נגד החוק, אבל החוק הוא חשוב, ולחוק יש משמעות, ואני רוצה שהרשות המבצעת תמשיך לעבוד. איך אני עושה את זה? שינוי משמעותי של כל שיטת המינויים. זה יבוא ביחד, גם ימנים את היועצים המשפטיים שלהם. הם גם ימנו את מי מבחינתי המזכירה האחרונה בשרשרת המשרות במשרד שלהם, ועד הבכיר ביותר. בסדר? זה שלהם, אבל זה שלהם גם מצד הסמכות וגם מצד האחריות. אתה צריך לבוא לציבור, להעמיד אותו מול אותו טריבונל בבית הנבחרים העליון, ולהגיד, יקיריי, זה ראש אגף תברואה שאני רוצה לייסר במשרד התשתיות הלאומיות, שלא משנה, כן? במשרד המים. אני רוצה שהוא יהיה ראש תחום צנרת. אתה שם אותו בטריבונל, מול שיחה מול אנשים רציניים, והוא צריך לשכנע למה הוא מתאים, והם יכולים להגיד, לא מתאים. עכשיו, זה מייצר שני דברים. אחד, הם חשוף לציבור. זה לא איזה מישהו שאף לא יודע מי הוא, בסדר? שהוא בגלל ועדה שאף לא יודע מי יושב בוועדה, נמנע הקבלה של...
אבל מה זה משנה שזה חשוף לציבור, אם בסוף הם מאשרים את המינוי? נניח
רגע,
שזה...
רגע, ההנחה של... לא, הבעיה אחרת.
לא בטוח שהם יאשרו.
נו, מעולה. בסדר. אז זה פומבי. ואז אתה יכול בבחירות הבאות להדיח את ראש הוועדה שאישר את המינוי שלו. יש לך פה דיון ציבורי פתוח וגלוי, שאתה יכול לתת את הסמכות לאותו שר להמין את הבן אדם. עכשיו, הוא ייפול, זה הבן אדם שאני מיניתי, אני הצעתי, ואני לא יכול לבוא ולהגיד, הוא לא שלי. אני לא יכול להגיד, יש לי חסם במשילות שלי, יש לי תירוץ אדיר של הממשלה. רק נקודה שלא נגענו בקודם, כן? אני מקבל הרבה מאוד מהביקורת של השמאל על הוואקום שהדרג הפוליטי יצר. אנחנו רוצים להחזיר להם את הסמכות ולהחזיר להם, ולהשאיר אצלם את האחריות ולהחזיר להם את הסמכות לנהל מדיניות. עכשיו, הם מעדיפים, או אני חושב שהם יעדיפו לקבל חזרה את הסמכות, בסדר? ולהתמודד עם מבנה, עם בית עליון דמוקרטי שהם יכולים לדבר איתו ולשכנע אותו, מאשר עם הקופסה השחורה שנקראת בית המשפט העליון.
אוקיי, ולמה שבגץ יאשר את הדבר הזה?
אני לא שואל אותו.
הוא פסל חוק יסוד, כביכול, זה כנראה דבר שאמור כנראה לעבור בחוק יסוד, מן הסתם.
בוודאי בחוק יסוד, זה צריך לעבוד בחוק יסוד, קודם כל, בעייתה, בית מחוק כמיליון, זה אחד ושתיים, זה צריך לעבור בכתיבה מחדש של חוק יסוד החקיקה, ששם צריך להגדיר מהו חוק יסוד ומהו חוק רגיל ואיך מבקרים, ובפעם הראשונה לנסח בצורה טובה מה באמת סמכויותיו של בית המשפט העליון, אם זה תחת חוק יסוד השפיטה או תחת חוק יסוד החקיקה או תחת חוק יסוד חדש שיקרא חוק יסוד בית המשפט העליון, אז זה לא משנה, צריך להתחיל לנסח את הדברים האלה בצורה מסודרת וכחבילה אחת להעביר אותם, ופה הנקודה החשובה, ולכן אנחנו לא הגשנו שום מסמך לחברי כנסת כדי לקדם את זה. Okay. אלא אנחנו פה מדברים עם הציבור, ופה אני אפילו מסתכל למצלמה ופונה לציבור. אנחנו מנסים לשכנע את הציבור שהרעיון הזה הוא טוב. אני רוצה שכמו שסגי אמר, המפלגה הזאת תעלה, אני חושב שזה תוצר שהציבור מבין את הרעיון הזה. אנחנו רוצים שהציבור יבין. אנחנו רוצים דמוקרטיה, רוצים השפעה של הציבור על המרחב הציבורי, אבל אנחנו רוצים גם כוח לממשלה, ואנחנו רוצים גם ביקורת נבחרי ציבור על הממשלה. ואנחנו רוצים את שניהם, וזאת הדרך הכי טובה לעשות את זה עכשיו, ולכן מעורבות.
אבל אתה חושב ש-61 חברי כנסת יכולים להעביר כזה שינוי משמעותי ב...
אני חושב שזה יכול לעבור...
כלומר, אתה פשוט אומר, תראו, כמו שהרפורמה לא עברה, כי פשוט זה לא היה מספיק טוב, למרות שנבחרי הציבור תמכו בה, הרוב שנבחרי הציבור תמך בה, אבל זה לא עבר כי מה?
כי הציבור לא תמך.
אבל הנציגים שלא תמכו.
זה בדיוק הנקודה. זו בדיוק הנקודה, הנציגים תמכו בשינוי...
איך אתה יודע שהציבור תומך או לא תומך? זה הנציגים, כזה דרך יחידה
שלך לדעת. נכון, דיברנו על הפער בין נבחרי הציבור לציבור, אבל העובדה שראית שהרפורמה לא עברה, כי היו 5 חברי כנסת בעיקר מהליכוד, שלא בוודאות היו עומדים בלחץ הציבורי. עכשיו, האם זה מיעוט שבציבור, רוב שבציבור, זה לא משנה, בדמיון שלהם, של אותם נבחרי ציבור, הם ידעו שהם ישלמו מחיר דמוקרטי בבחירות הבאות, על ההחלטה שלהם להעביר או לא להעביר את הרפורמה. וזה תהליך החלטות מקובל ולגיטימי. ולכן הפנייה שלי, בתור אדם שבאמת מאמין בדמוקרטיה, במובן העמוק שלה, בסדר? לא הערכים הדמוקרטיים, אלא שיטת קבלת ההחלטות הדמוקרטי, בסדר? הוא בזה שאנחנו רוצים שהציבור הוא זה שיקבל את ההחלטה, ויוביל אותה, וידחוף אותה, שנבחרי הציבור שלו יקבלו אותה. מהצד השני, וזה אמירה קצת יותר רחבה, אני חושב שדבר כזה יכול לעבור לא ב-61 חברי כנסת, אלא ב-80 חברי כנסת. כי יש לחברי הכנסת אינטרס אמיתי לקבל יותר כוח. זה התמריץ שלהם האמיתי.
לא לאלה שנמצאים באופוזיציה.
לא נכון, גם להם, כי גם הם בסוף יגיעו לקואליציה. הם גם יגיעו לקואליציה בסוף. והם גם רוצים משם לנהל את העניינים.
אנחנו כותבים את זה במאמר, שלמעשה ההצעה שלנו יכולה דווקא לאחד ולאגד באמת את רוב הציבור הישראלי שבאמת רוצה שינוי שהוא לא קוסמטי לבעיות שנצבות לפנינו. כלומר, ההצעה שלנו, אם שתחשבו על זה לעומק, היא לא משרתת באופן מיידי אף מפלגה פוליטית קונקרטית. כלומר, ההצעה הזאת היא באמת הצעה של סוג של, בנוסח של מסך הבערות, כן? כלומר, אנחנו לא יודעים איך ההצעה שלנו תעצב את יחסי הכוח הפוליטיים במדינת ישראל 4 שנים קדימה, אין לנו מושג. כלומר, אי אפשר לבוא ולבקר אותנו...
אתה לא יכול להעריך שהרוב שיש היום בכנסת, הוא גם יהיה הרוב
שישאר
בכנסת,
לא.
לא, חד משמעית לא. אני לא יודע. אני לא יודע איך הבחירות הלא מפלגתיות בבית העליון, שמביאות ביטוי למחוזות, ומביאות ביטוי להלך הרוח הכלל ארצי, ומביאות ביטוי למי שעכשיו מחזיקים בכוח פוליטי, אנחנו לא יודעים מה יצא מהדבר הזה. אנחנו לא יודעים מה תהיה האינטראקציה בינו לבין הבית התחתון, שיש לנו בחירות עוד מעט. כן, ובטח לאורך זמן, אני פשוט לא יודע. מה אני כן יודע? אני כן יודע שהצמתי את יכולת הבחירה וההשפעה של האזרח הישראלי, וזו בדיוק המטרה.
אוקיי, אני אסיים בשאלה האחרונה. אני חושבת שהרעיון של בית שני הוא מסתובב איזה זמן, כלומר, זה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים עליו, אולי זו הצעה שלכם היא יותר, יש לה עקרונות ודיוקים מסוימים, אבל אתם באמת חושבים שהציבור מוכן עכשיו לזה, שהמערכת תקבל את זה, שיהיה אפשר להעלות דבר כזה ולהגיד, בגץ, תפסלו, לא תפסלו, לא מעניין אותנו, אנחנו ממשיכים ככה, ואתם יותר לא יכולים לפסול חוקים?
אני חושב שאם יש זמן אחד שבו לרעיון מהסוג הזה יש סיכוי להתקבל, זה הזמן שבו אנחנו נמצאים עכשיו. כלומר, סיימנו את המלחמות, אנחנו אחרי באמת שנתיים של דוקטורט מזורז לכל הציבור במשפט חוקתי ודמוקרטיה.
דוקטורט כושל קצת.
כן, לא יודע, אני חושב שדווקא הרבה אנשים מבינים טוב יותר את הבעיות המהותיות שמהם שאת המשטרה שלנו סובלת, ואני אפילו אגיד להפך, אם לא עכשיו, אז מתי?
כן, יש פה בהחלט הזדמנות פוליטית. אנחנו גם נמצאים בטווח זמן לא רק של מעבר ממלחמה לשלום וסגסוג, אלא גם איזשהו מעבר מראש ממשלה ששולט בו ברוטו 15-20 שנה, לדור חדש של מנהיגות. שאם הדור המנהיגים החדש חפץ חיים, הוא צריך לסדיר מחדש את ה... אני לא אוהב לקרוא לזה החוזה בין האזרח לבין המדינה, אבל כן לייצר את האמון של האזרחים בתהליך קבלת ההחלטות של המרחב הציבורי, תהליך קבלת ההחלטות הלאומי שלנו, ועם חברי כנסת ונבחרי ציבור, גם כאלה שעוד לא נבחרו, אלא שרוצים להיות, רוצים לנסח מחדש את האמון של הציבור ולבנות אותו מחדש, זאת ההזדמנות שלהם. וגם הם הייתי, לדעתי, אם אני הייתי מייעץ להם, הייתי ממליץ להם בחום לאמץ את הרעיון הזה. כן, יש הרבה דיוקים, נדרשת פה הרבה עבודה. הרעיון הזה הוא ייחודי בזה שהוא מאוד קונקרטי. הוא לא מדבר באופן תיאורטי צריך בית עליון, אלא גם נסביר בדיוק מה הסמכויות, מה ההגדרות, מה הנתיבי הזה. דורש דיוקים ועבודה, אבל כעיקרון יש פה מודל מאוד מאוד טוב, לעניות דעתי. ועכשיו אנחנו צריכים, תפקיד שלנו הוא לשכנע את הציבור לאמץ אותו לאט לאט, ונבחרי הציבור שיובילו את המושכות וירוצו עם זה קדימה. תראה, אני נקודה לגבי מישהו לא יוריסטיקרט. המיעוט היוריסטיקרטי הוא באמת מיעוט. רוב הציבור מבין שאנחנו רוצים דמוקרטיה, אנחנו רוצים נבחרי ציבור שיקבלו את ההחלטות על מרחב הציבורי, ואנחנו רוצים שהציבור יאמין לנבחרי הציבור ובתהליכי קבלת ההחלטות שלהם. ולכן אני באמת אופטימי לגבי היכולת של נקרא לזה השמאל הדמוקרטי, השמאל הציוני, שיקח את הדבר הזה ויוביל אותו אפילו. כי החששות שלהם לגבי עודף כוח של מפלגות מצורות שונות ממקומות שונים, בגלל המבנה המפלגתי שלנו, פותר להם את הבעיה הזאת משני הבחינות. גם בצד משאיר את אותנו דמוקרטיה ולא אירוסטיקרטיה, וגם מגביל את הרודנות של הרוב המקרי.
אוקיי, תודה רבה מיה, תודה רבה סגי. תודה רבה לאלקנה על הסאונד. אני שוב מזכירה שהלינק למאמר יופיע בתיאור הפרק, לעשות מנוי, ונתראה בפרק הבא.